ויהושע לזקנים, וזקנים לנביאים, ונביאים מסרוע לאנשי כנסת הגדולה. הם אמרו שלושע הדברים היוו מתונים בדין, והעמידו תלמידים הרבה, ועשו סייג לתורה. אז בפעם הקודמת עסקנו במעבר מהנביאים לאנשי כנסת הגדולה. אני רוצה לחזור לתחילת המשנה. משה קיבל תורה מי?
מאלוהים,
נכון? ככה יצא לכתוב. משה קיבל תורה מאלוהים, מהקדוש ברוך הוא, מהשם. ולא כתוב כך, אלא כתוב משה קיבל תורה מסיני. מקסימום אני הייתי אומר, אם כבר, משה קיבל תורה בסיני. אבל אם כבר הוא מקבל ממישהו, אז הוא מקבל מהשם. נכון? לא מובן מה שכתוב כאן. מה זה משה קיבל תורה מסיני?
זה טעות.
זה טעות.
יכול להיות שהאדם
שכתב
את זה
טעה בדעות
אחת. למה לא?
את יודעת, אחת הדרכים להגיד שאין שאלה, אחת הדרכים לענות על שאלה זה להגיד שאין שאלה. כן, זה קל מדי. אני אגיד לך משהו, אני לא קונה. לא קונה. כן, משנה שהיא כל כך מהותית, כל כך בסיסית, בוודאי שמנסחיה של אותה המשנה לא סתם התפלק להם. לא הולך.
הרב, הדגש בסין, בסם הזה לעינון שנתנה?
לא.
אז מה זה דגש?
אחרי מם השימוש, יש תמיד דגש חזק. בסדר? כן, גם קיצור של מין, אבל בכלל, אותיות בחלם, יש שם כל מיני כללים. אצלי, למשל, זה לא מנוקד. אז מה אתה מבלבל את המוח עם ה... טוב. אני רוצה להבין מה זה משה קיבל תורה מסיני. האמת היא, אומר המהר"ל מפראג, אי אפשר לקבל תורה מהשם. כי המרחק בין האלוהות לבין האדם הוא מרחק אינסופי. ולכן אי אפשר לקבל מאת השם, זה פשוט שטות. אבל אפשר לקבל מכוח סיני. משה קיבל תורה, מכוח מה? מכוח סיני. מה פירוש סיני? זה תכונה בנפש. מהי התכונה בנפש שהיא סיני? היכולת להכיל. מדוע זה יכולת להכיל? אמרו חז"ל, משום שהר סיני הנמוך שבהרים. זה אומר דבר מעניין. זאת אומרת שמה מודד את החוכמה של האדם, את המעלה של האדם? היכולת לעשות את עצמו מקבל. לכן, אם אני רוצה כאן הגדרה של מי הוא משה, לא כתוב משה, רבנו קיבל תורה, אלא משה קיבל. אז מה זה הגדרה של משה? מי שיודע לקבל. עכשיו, מעניין, איך נקראים אנשים חכמים אצל היהודים? תלמידי חכמים, נכון? זאת אומרת, מה מגדיר את הגדלות של האדם? מי היה רבו? לעומת זה, אצל הפילוסופים, כשרוצים להגיד על מישהו שהוא גדול, מה אומרים? תראה כמה תלמידים יש לו. זאת אומרת, לא, כלומר, או ריבוי התלמידים, או גדלות הרב. צריך להחליט. למשל, אני רוצה להסביר את זה כך. יש ב... שלום. יש פסוק כזה. לא, קודם כל, לפני הפסוק. מי היה אביהם של הפילוסופים? מי האיש שהפילוסופים העריצו? סוקרטס, נכון? לא זה שלבש את המדים של הקבוצה שם, זה שנפטר. יש אחד סוקרטס שנפטר עכשיו. שחקן כדורגל, כן. לא, אז זה לא הוא. זה לא הוא, כן. אז... כן, בדיוק. סוקרטס אמר על עצמו שהוא ממשיך במקצוע של אמא שלו. מה היה המקצוע של אמו?
בטח פוצה.
לא, ממש לא. לא. המקצוע סופרוניסקה, שהייתה אמו של סוקרטס, הייתה מיילדת. היא הייתה מיילדת. והוא אמר, אמי הייתה מיילדת גופים, ואני מיילד נפשות. הכיצד? הוא הרי, השיטה שלו ידוע, הוא היה שואל שאלות את האנשים, ומתוך השאלות אנשים הגיעו בעצמם לתשובות. כן, קוראים לזה מיוטיקה. זאת אומרת שהוא היה פועל כמיילדת. זה האופן שבו הוא ראה את עצמו. עכשיו, מעניין, לפי זה יש פה איזושהי גאווה נסתרת. אתה יוצא אל הפועל, תלמידי היקר, על ידי. אני בעצם ברתיך, עשיתי אותך. אפשר גם להגיד לא נסתרת. לעומת זה, מעניין מאוד, איפה מוזכר מילדות בתורה? בספר שמות, נכון? שפרה ופועה. כן, ויומר מלך מצרים אל המילדות העבריות. המילדות כתוב שם בלי וו. נכון? כתוב שם בלי וו. בין הדלת לבין התו, היה צריך להיות וו, זה בלי וו. אמרו הדרשנים, המילדות בלי וו, אותיות התלמיד. כי התלמיד הוא המילדת של רבו. זאת עמדה של ענווה. כלומר, לרב אין כלום משלו, אלא יש מה שעובר דרכו. ומכוח התלמיד מתיילד הרב. לכן, אמר רבי עקיבא, הרבה תורה קיבלתי מרבותיי, ויותר מחבריי, ומתלמידיי יותר מכולם. כן, כלומר, כי על ידי התלמיד יש המשכה של תוכן שעובר דרך הרב. יוצא שמג מודד את הגדלות של הרב, היכולת שלו להיות צינור. במילים אחרות, לא הוא מלמד, אלא מה שהוא מלמד דרכו. נכון? זאת התכונה של משה. משה היה קיבל. משה קיבל תורה מסיני. עכשיו, זה דבר מאוד מעניין. יוצא שמה, היכולת של משה להיות המלמד, זה בגלל נמיכותו מסיני. מכיוון שהוא נמוך, הוא יכול ללמד. נתאר לעצמנו שהיה משהו אחר. שהקדוש ברוך הוא היה אומר לישראל, בואו וקבלו את התורה בהרי ההימלאיה. באזור האברסט, שם, משהו. היית שם? היית שם או לא?
בהימלאיה,
לא. לא, לא, בקשמיר היית, נכון?
בקשמיר.
זה הדלת ליד. כן.
כן. זה כל כך גבוה שבלילה הראשון חשבת זה עננים. אחר כך ראיתי אנשים התפללו, הבנתי, אז זה לא עננים, זה
ההימלאיה. יפה. אז ראית את ההימלאיה. איזה כיף לך. עכשיו תשמעי. אם באמת, הקדוש ברוך הוא היה אומר, אני קובע לכם דייט, תיפגשו איתי בהימלאיה. מה זה היה אומר על התורה? שהתורה היא משהו אדיר ובלתי ניתן להשגה. זה גבוה. זה בשמיים. איך אפשר בכלל לגשת לזה? אבל אצל משה זה הפוך. משה קיבל. היכולת שלו זה להיות מקבל. בזה נמדדת הגדלות שלו. זה מאוד מהותי הדבר הזה. זה ההפך של הפילוסופיה. מה?
זה עדיין
ה. נכון. למה? כי אם אין קצת גבהות, אז אין כבוד. אם אין כבוד, אי אפשר ללמוד. נכון? אבל אתה צודק. ההערה שלך היא מאוד נכונה, כי חכמי הקבלה העירו על זה, שעדיין יש חיסרון בתורת משה, לעומת התורה שהייתה ראויה להיות בימי האדם הראשון. ששם התורה ניתנת בגן. מה? מה אתה רוצה שאני אעשה? אתה לא רואה אותי? בסדר, לא. אלה שם מאחורה יכולים להתלונן, אבל זה שאני פה... חוץ מזה, אם אני אעמוד, אמנם כולם יראו אותי, אבל אני אעמוד. כן, בבקשה, יונתן.
אני רוצה שאלה כזאת, האם הרב מייעץ לפעמים לאנשים לעבור מקום
בוודאי.
בגלל המצב הזה, בגלל המצב של... אז האם כולם צריכים לעבור?
זה משנה במסכת אבות, נכון? הווה גולה למקום תורה. נכון? כן או לא? כן, אני חושב שיש היגיון בזה. טוב, ובכן, משה קיבל. עכשיו, כן, בבקשה. הוא חייב להיות במצב של סיני. אז הוא חייב להיות במצב של סיני, גם כשהוא מלמד. בוודאי. ברגע שיש לו אפילו מולקולה של גאווה, מאותה שעה מסתמים הצינורות. הוא לא יכול. טוב, אני רק רוצה להוסיף עוד משהו חשוב לגבי המילה קיבל. זה חידוש של רבי מנחם עזריה מפאנו. יש פה מישהו מאיטליה? יש באיטליה עליית פירנצה, אני חושב, מקום שקוראים לו פאנו. היה שם רבי מנחם עזריה מפאנו, מגדולי המקובלים. הוא הסביר שהמילה קיבל באה מן הארמית. מה זה, כן, מה זה קבל בארמית? חושך. חושך. קבל לליה, חושך אפלה. כלומר, משה מחשיך. זה מפתיע מאוד מה שנאמר כאן. יוצא שהתורה בשלמותה המקורית היא אינסופית, בלתי ניתנת להשגה, וכדי שהיא תושג לאדם היא צריכה החשכה מסוימת. משה קיבל תורה, ברגע שהוא קיבל, הוא החשיך אותה. כך שהתורה שאנחנו לומדים מפי משה, היא כבר לא התורה המקורית. שימו לב להבחנה המעניינת שיש בין שני ביטויים שמצאנו אצל חז"ל. האחד, התורה, מכירים את הביטוי הזה, התורה. למשל, התורה הייתה כלי אומנותו של הקדוש ברוך הוא בבריאת העולם. יש משפט כזה אצל חז"ל, נכון? הסתכל בתורה, וברא את העולם. בתורה, מתחת לבית יש פתח. זאת אומרת, הפתח זה במקום הידיעה. או שאני עומד בסוף. לעומת זה, במשנה שלנו, מה כתוב? משה קיבל?
תורה.
שימו לב לדמיון בין שני הביטויים, זה כמעט אותם אותיות, חוץ מאות אחת, נכון? אבל אם אני אומר משה קיבל תורה, זה כאילו תורה אחת מבין כל התורות. זה כמו שאני אומר, פלוני לקח מלפפון, הוא לא לקח את המלפפון, שזה אומר שזה מלפפון יחיד. הוא לקח מלפפון, משמע שיש עוד מלפפונים. משה קיבל תורה, משתמע כאילו שהוא קיבל. תורה אחת, היה אפשר אולי משהו אחר. אומר המהר"ל, הוא קיבל כל מה שאפשר לקבל, כי הרי תכונתו להיות מקבל. אז משה קיבל, זה עניינו. אבל הוא לא יכול לקבל יותר מזה. כלומר, במילים אחרות, הקדוש ברוך הוא קורא לעצמו, נותן התורה. ומה אנחנו מקבלים? תורה. יש הבחנה בין התוכן הניתן לבין התוכן שיתקבל. זו לא אותה מדרגה. ולכן, לפי זה גם אפשר להבין מדוע תורה שאנחנו לומדים איננה כוללת את כל המציאות, אלא רק חלק ממנה. מובן? ובזה נדחית הדעה העממית האומרת שהתורה כוללת את הכל. זה פשוט לא נכון. עכשיו, ההבחנה הזאת בין התורה לבין תורה, היא ברורה לכם אגב, כי אני רוצה לסבך את זה קצת. וזה בסדר, מובן? טוב. זה בשפה של חז"ל. אצל חז"ל עושים את ההבחנה הזאת בין התורה לבין תורה. בתנ"ך יש על זה שם אחר. מה שחז"ל קוראים התורה נקרא תורת השם, ומה שנקרא, מה שחז"ל קוראים תורה נקרא בתנ"ך תורתנו. מה כתוב כאן? כתוב תורת משה? לא. אז פה כתוב שיש הבחנה בין תורת השם לבין תורתנו, שהיא מקבילה להבחנה בין התורה לבין תורה. למשל, בספר תהילים פרק א', אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, דרך חטאים לא עמד, ומושב לעצים לא ישב, כי אם בתורת השם חפצו. כלומר, מה הוא רוצה? הוא רוצה תורת השם. מה קורה במציאות? ובתורתו יהגה יומם ולילה. כלומר, יש איזו הבחנה בין החשק הפנימי, ההשתוקקות הנשמתית אל תורת השם, לבין המציאות. במציאות אני מתעסק בתורה שלי. מובן? וזה, הספר הזוהר מסביר על פי זה את הפסוק המפורסם, עת לעשות לשם הפרו תורתך. מסביר הזוהר, כשכולם מתעסקים רק בשאלה מה לעשות, הפרו תורתך, תורה דלעילה, תורה של מעלה. שלא מתעניינים יותר בתורה של מעלה. מובן? יש בתפילת 18, יש ביטוי כזה, נכון? השיבנו אבינו
לתורתך.
אתה מעוצבא מזה שלא יחסי לתורת משה? מה אני יכול לעשות? טוב, עכשיו, השיבנו אבינו לתורתך. מי אומר את התפילה הזאת? כל היהודים, ובכללם תלמידי חכמים גם כן, שגם הם צריכים לחזור בתשובה לתורת השם, לתורתך. כי במה מתעסקים תלמידי חכמים? הם מתעסקים בתורתם, במקום להתעסק בתורתו. נפקא מינה עצומה, נכון? יש השלכה בין הדברים האלה. מה המשמעות של ההבדל הזה? השאלה היא, מה אתה רוצה להשיג כשאתה לומד את אותה תורה? האם אתה רוצה לדעת מה אתה צריך לעשות? ואז בעצם באיזשהו מקום, זה משהו פרגמטי, טכני. או שאתה רוצה דרך התורה הזאת לדעת את מי שנתן את התורה. זה תורת השם. תורה המגלה לך מי הוא השם. ברור? אז זה ההבחנה. משה קיבל תורה. כלומר, מראש מודיעים לנו שמה שאתה לומד הוא תוכן נמוך יותר, מצומצם יותר מן התוכן המקורי. וזה חשוב לדעת את זה. שאם לא כן זה יוצר אכזבות. מה אתה אומר?
המקור הלך לאיבוד.
המקור לא הלך לאיבוד, הוא נשאר למעלה. האם הוא יתגלה? אינשאללה. לא יודע. אני לא יודע. או שכן, או שלא. בסדר? מה אתה אומר? הזוהר אומר כך, עת לעשות לשם הפרו תורתך, תורה דלעילה. הסברתי את משפט הזוהר, שכאשר אנשים עוסקים במה לעשות, עת לעשות, לשם הפרו תורתך. כאילו לקדוש ברוך הוא לא מתעניינים יותר בתורה שלך, שהיא תורה דלעילה, תורה של מעלה. כלומר, זה הזוהר עם פרשנות, פרפרזה של הזוהר. בסדר? העשייה זה דבר קטן. זאת אומרת, אני לומד תורה כדי לדעת מה לעשות. זה מאוד נכבד, זה מאוד חשוב, אבל זה לא הכל. בסדר? בבקשה.
אם משה קיבל תורה ולא התורה, האם אפשר לחשוב שעם אחר או מישהו אחר קיבל התורה במקום אחר, או תורה אחרת במקום אחר?
על מנת למנוע את השאלה הזאת, אני הודעתי מראש שהמילה קיבל, משמעותה קיבל כל מה שאפשר לקבל. מובן?
זאת אומרת, בן אדם לא יכול לקבל יותר מזה.
נגיד, האדם ההיסטורי לא יכול לקבל יותר מזה. אבל יכול להיות שיש אדם מטה-היסטורי שיכול לקבל יותר מזה. למשל, אדם הראשון. כן. השאלה היא, האם יש עוד מישהו שיש לו תכונה של קיבל?
יש עוד אדם שקיבלו, אבל לא בהכרח שכולם
שחילם ישראל. השאלה אם יש עוד מישהו עם תכונה כזאת של קיבל. זה תכונה. קיבל זו תכונה.
התשובה, כן.
לא שומע.
כן,
האמת היא שיש גם עוד אנשים שקיבלו, אבל הם קיבלו קבלה חלקית. לפי העדויות ההיסטוריות שבידינו, הם קיבלו מעט. המעט הזה הוא גדול. בלעם למשל, משווים אותו למשה רבנו. יש מדרגות כאלה. אני חושב יותר מזה. נאמר בספר בראשית, במגדל בבל, יש משפט מדהים. וירד השם לראות את העיר ואת המגדל אשר בנו בני האדם. וירד השם. מה המשמעות של ביטוי כזה?
כמו הירידה בסיני.
התגלות. כלומר, יש בתוך התורה עצמה רושם של עדות להתגלות קדומה לאנושות. בסדר? ושההתגלות הזאת קדמה בהרבה להתגלות של מעמד הר סיני. כתוב, הירידה. כן, בבקשה.
אמרת שהתורה זה
שייך לאדם הראשון. אבל שהזוהר מתכונן, לפי מה שאמרת, שלא יודעים תורה כמילה, לתורה, מי שמתעסק. האלה שכתבו את הזוהר, מי שכתב את הזוהר, כן מתעסק את התורה הזאת. לא? זאת אומרת, אם הם מתכוננים על זה, הם יודעים, מדברים, לא?
לפחות הם מתלוננים על זה שאין השתוקקות. אז להם יש השתוקקות, לא שהם עסקו בתורה הזאת. בסדר? כן, בבקשה, אדוני, דבר.
מה הייתה ידיעת התורה של אברהם?
זאת שאלה מאוד יפה, אבל מה זה קשור לנושא שלנו?
כי אמרת, משה קיבל את כל התורה, ואברהם, מה הוא קיבל, מה הוא ידע?
אברהם לא קיבל כלום.
הוא המציא בעצמו?
כן.
את כל המצוות שהוא עשה, הוא המציא בעצמו?
כן.
אבל בהשראה אלוהית?
כן.
אז הוא קיבל?
לא. בגלל שאצל האבות זה שהם מקיימים את התורה זה לא מתוך תכונה נפשית של קבלה אלא זה מתוך תכונה נפשית של התאמה כן, יש להם הערה נשמתית כזאת שאצלם טבע החיים הוא התורה אתה יודע, במאה ה-19 בעיתונות היהודית במזרח אירופה היו הרבה מאמרים שנכתבו בסוף המאה ה-19 על היחס בין התורה לבין החיים כן, זו הייתה עלייה אז של החילונות, ואמרו שהתורה היא תורה, אבל היא לא חיים. כן, אז אחד העם כתב על זה שכשצריך לבחור בין הספר לבין החיים, אז החיים יותר חשובים מן הספר, וכל מיני דברים כאלה. והטענה היא טענה נכונה, אגב. יש הבחנה בין התורה לבין החיים. אבל אצל האבות, ההבחנה הזאת לא הייתה. כן, אצל האבות, אברהם, יצחק ויעקב, השטויות שבהם הם התעסקו, היו במדרגת דברי תורה שלנו.
ומה למד יעקב באוהלי שם?
ביעקב, באוהלי שם, לא למד כלום, אבל למד בישיבה של שם ועבר.
מה הוא למד שם?
מה הוא למד שם? את תורת שם ועבר.
וזה לא תורת השם?
לא. כן, בבקשה.
בפרשת העקדה מופיע, ואלוהים ניסה את אברהם.
נכון.
על אותו משקל?
לא, ממש לא. שמעת משמעות אחרת. כן. אני, אולי יודע מה, כיוון ששאלת, אני אגיד את זה בקצרה, כי זה ממש מחוץ לנושא. כל מקום שכתוב האלוהים, זה לגרעותה. זה גנאי. זאת אומרת שכל מקום שבו כתוב בתורה האלוהים, עם ה' הידיעה, זה עם קונוטציה אלילית. פגנית. מה? מה הבעיה? מה, והאלוהים ניסה את אברהם? לא, האלוהים זה לשון רבים. כן, האלוהים לשון רבים. ולמה זה, בעקדת יצחק יש לזה קונוטציה פגנית? כי הכוונה לא הייתה שהוא ישחט. כן. טוב, כן. נכון, היא לא יכולה לעבור בשלמותה. יפה, כן.
משהו שלא הבנתי במשהו של הזוהר שדיברת עליו, שהפרו את התורה כי התעסקו בתורה.
לא, הפרו תורתך כי התעסקו במה לעשות. כלומר, כל התורה כולה הפכה לשולחן ערוך. כן, בבקשה.
אין התנגשות לזה הדברים האלה? זאת אומרת, חיים של מעשה לא מונים את ההשתוקקות שאנשי הזוהר דיברו עליה?
לא.
למה לא?
שאלה, כי זה תלוי באישיות שלך. מה אתה אדם שלם, מולו?
אוקיי, אז יש אישיות שבשבילה זה בעייתי.
כן, בוודאי. בוודאי. ואז הרי, מה אמרת? מה, סליחה? אני פשוט, גנבת לי פה משהו. רגע, 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 לא, לא פייר, רגע. אמרת, יש אישיות ש...
שיכולה לזנוח את המעשים.
שיכולה לזנוח את המעשים, בטח. באמת.
זה
מה שהוא רוצה לשמוע.
יש קשר בין התורה
ותורה, התורה הנסתרת? כן. התורה הנסתרת גונזת בתוכה מנות קדושות של התורה של מה. כן. יש אפילו מדרש שאומר, סליחה, נובלות חוכמה של מעלה, תורה. שים לב לביטוי, הביטוי הוא מזעזע. כן? נובלות נובלות חוכמה של מעלה, תורה. נובלות זה נגזרת. משהו שנמשך מתוך החוכמה העליונה, תורה. כן, בבקשה.
אז בשביל זה נגיד שדיברת על מה שדורשים עריות ורשעים, בראשית, זה מרכבה שנצחבו מהאינטואיציה, כאילו, ולא משהו כתוב שיכול
להסביר. נכון, נודע בשערים בעלה. כן, נו.
שזה כאילו בא ממקום עליון יותר
נכון. נכון, זה בא במקום עליון. כתוב הרבן יוחנן בן זכאי, אמרו עליו שלא הניח דבר גדול ודבר קטן. שואל התלמוד, מה זה דבר גדול ומה זה דבר קטן? דבר גדול, מעשה מרכבה. דבר קטן, הוויות דהוויה ורבה. כלומר, דיונים התלמודיים. כן.
אבל
ההיבט
לעשות,
להשאיר
את
זה
אותו
עוד איך,
אבל
על מה את מקשה? לא הבנתי את הקושיה.
שתמיד, גם אם אני עסוקה בלדעת את השם, זה תמיד יביא אותו בסופו של דבר לצד המעשי של מה הוא רוצה.
כן, תלמוד מביא לידי מעשה. זאת אומרת, אם אני לא עושה את מה שאני רוצה, סימן שאני לא יודע אותו. ובזה את דוחה את הניסיון של יונתן.
האם יש מקום רק לידיעת...
האם יכולה להיות ידיעה מופשטת שאיננה קשורה למעשים? זו השאלה?
יש מקום כזה, זאת אומרת, על זה מדברים, על זה מה שהם דורשים, ממקום שנבדל כזה של...
זה מקום מחליק, זה מדרון חלקלק, מה שאת אומרת. לא, לא, מה שאני אומר, כלומר, זה מה שזה מעורר אצלי. זאת אומרת, יש מקום למחשבה הזאת, שבדרגה מסוימת של הכרה, כבר אנחנו פטורים מן המעשה. אבל אז זה יהיה רק ליחידי יחידים. אבל זה מה שכתוב, עתידות מצוות להתבטל, לא? יונתן, זה לא בשבילך. כן, מה השאלה? יש תקווה, אגב, אני רוצה להרגיע את הציבור. יש תקווה שאנחנו נמשיך גם במשנה. כן, בבקשה, מה השאלה? לא, 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 הייתי צריך להגיד את זה אחר כך.
את לעשות להשב, אמר כבודו, אם עושים, לכאורה נגיד למצב של הפרה.
נכון.
עכשיו, השאלה, מה עושים?
אם רק
עושים. שלא צריך לעשות, זה מה ששאל. עכשיו, והיא דיברה על רצון, אז אני שואל, בעל תני מדבר על כך שרצונו של ברור עולם אלו המצוות. ואם אלו המצוות, זה רצונו, וזו הדרך להשתוקק אליו. למעשה, זה מה שהוא אומר.
לא, אני חושב ש...
הדבקות, הדבקות.
זה חיבור לא לגיטימי. כלומר, אתה אומר, המצוות זה הדרך להשתוקק. אבל תני לא אומר את זה. הוא אמר, יש השתוקקות של הנשמה. והדרך לממש את ההשתוקקות זה המצוות.
הוא אומר... רק אומר ככה, שאומר שרצונו של השם אלו המצוות. הדרך היחידה לדבוק בו זה על ידי קיום מצוותה, כי אחרת אין דרך. ולכן אני רוצה שהרב יסביר מה שהוא אמר, כי זה שם נאמר.
רגע, אם הוא אומר שהדרך
נגדה... רצונו של... רצונו אלו המצוות.
זה נראה.
נכון? רצונו... הרצון הוא במקום של הרבה מעל השכל, שם יש את כל השיטה.
יש רצון, יש שכל, כן.
כן, אז רצונו ויש את הטענות. עכשיו, רצונו זה השכל שלנו, הוא צריך לעלות למעלה כדי לדבוק ברצונו. עכשיו, ורצונו, זה המעשה, אלה המצוות שהוא ציווה. אז מה
שאלה?
איך הרב מסביר את מה שהוא אמר?
אני מסכים מה שהוא אמר. אני רק אמרתי שזה לא מה שאני דיברתי עליו, אני דיברתי על משהו אחר.
אז צריך הבהרה.
אז אני מבהיר, אני מנסה להגיד. ההבהרה היא פשוטה מאוד. ההשתוקקות היא לא מתחילה מן המעשים. גם בלטניה מסכים לזה. ההשתוקקות זה בא מטבע הנשמה של האדם. שטבע הנשמה של האדם להתחבר אל מקור החיים. וההתחברות הזאת אל מקור החיים יש לה אחר כך צורה של מימוש. המימוש לפי בלטניה המצוות. בסדר? אבל זה מתחיל קודם כל מההשתוקקות. מה שאין קדימה האדם, כל מה שמעניין אותו זה מה לעשות, אז הפרו תורתך, הוא שכח את ההשתוקקות הזאת. ברור? כן, בבקשה.
ומה המטרה לתת תורה ולא התורה? למה לא לחכות שאולי הבן אדם מוכן לקבל את
כי בהגדרה לקבל זה פחות מלתת. זה בהגדרה.
מה קורה לדורית אחר כך?
כן, אבל איפה השם מוצא את ה... איך אומרים? את ה-satisfaction שלו.
סיפוק.
את הסיפוק, סליחה, שלו. בזה שאנחנו מקיימים תורה ולא...
הקדוש ברוך הוא, אם אפשר לדבר במושגים של סיפוק, מעוניין בדיאלוג. ועל מנת שיהיה דיאלוג, צריך שתהיה חולשה. כי אם אני מלא מעצמי, והשני מלא מעצמו, אנחנו לא נזדקק אחד לשני. ברור? ולכן זה שהאדם רק מבחינת מקבל ולא מבחינת נותן, זה מצוין, זה מאפשר דיאלוג.
זאת אומרת שאין דיאלוג בין אדם הראשון, סליחה, של האחרונה, בין אדם הראשון...
איך את יודעת של האחרונה? אולי, נו. אין דיאלוג?
אדם הראשון, אם אדם הראשון היה ראוי לקבל התורה, אז מה הוא? הוא היה חי בתורה ושוכח מאלוהים שנתן לו התורה? או ש... מה זה אומר?
אדם הראשון גם עוד לא היה במדרגה היותר עליונה שלו. הוא היה רק בגן עדן. והוא לא עלה למדרגה עליונה יותר, הלא היא העדן. נכון? איך כתוב בתורה? ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן. אם כן, אדם הראשון לא היה בעדן, הוא היה בגן. נכון? זאת אומרת, יש לו עדיין לאן לעלות. עדן מלשון עדיין. כלומר, מה שעוד לא בא. נו.
כשזה נדרש לפי נכון סדר את דברי הרב לגבי המשה שנלקח למדרשו של רבי עקיבא, ישב בספסל האחרון, לא הבין על מה הוא מדבר.
נכון, נו, אז מה? למה זה סותר? לא נכון. זה לא נכון מה שאתה אומר. זה היה נכון אם זה היה עד כאן סוף המדרש, אבל הבעיה שהמדרש ממשיך. נכון? מה ההמשך של המדרש תגיד?
רבי עקיבא אמר שהוא קיבל את זה ממשה.
אה, יפה. סתם זה להעביד אותי. טוב, אני רוצה להמשיך, בבקשה. משה קיבל תורה מסיני, למדנו כבר הרבה כאן. ומסרה ליהושע. אם אני קורא בתורה, אני רואה שמה שקראתי עכשיו הוא לא נכון. יש פה תורה? יש פה תנ"ך? אני ברשותכם אקרא בתורה, שזה גם כן מקור בעל סמכות. ושם כתוב אחרת ממה שקראתי עכשיו במשנה. אני קורא כאן בפרשת וילך. נאמר כך. ויקרא משה להושע. ויאמר אליו, לעיני כל ישראל. מה הוא אומר לו לעיני כל ישראל? חזק ואמץ. כי אתה תבוא את העם הזה אל הארץ אשר נשבע השם לאבותם לתת להם, ואתה תנחילנה אותם, והשם הוא ההולך לפניך, הוא יהיה עמך, לא ירפך ולא יעזבך, לא תירא ולא תחת. איזה הוראות הוא נותן ליהושע?
תהיה חזק.
תהיה חזק איך? איפה? בבית המדרש? בכיבוש. כלומר, הוא מחזק אותו כמנהיג, פוליטי וצבאי, נכון? תורה יש פה? בואו נמשיך. ויכתוב משה, פסוק אחר כך, ויכתוב משה את התורה הזאת, ויתנה אל הכהנים בני לוי, הנושאים את ארון ברית השם ואל כל זקני ישראל. אז למי הוא נותן את התורה?
לכהנים.
לכהנים. מה אתה מספר לי שהוא נותן ליהושע? כן, המשנה סותרת את דברי התורה. משה קיבל תורה מסיני ומסרה, לפי פה, לפי לכהנים ולזקנים.
אז קודם לכהנים, אחר כך
ליהושע. אחר כך, קודם כל.
קודם לכהנים, כי הם היו כבר שם.
אבל הוא גם קרא ליהושע, באותו מעמד.
אולי יהושע ידע לפני הכהנים, כי זה היה תלמיד שלו, אז לפני שהוא לימד את הכהנים, יהושע ידע את הלכות ה...
וזאת מניין לך? פה כתוב אחרת. נכון? האמת היא שהתלמוד... רש"י מביא את זה. אני מביא לך פסוק. כן, עכשיו, התלמוד במסכת... התלמוד במסכת עירובין מביא מסורת הפוכה מהמסורת שלפנינו. שם נאמר כך, תנו רבנן, כלומר שנו רבותינו. כיצד סדר משנה, משה יושב ואהרון עומד לפניו. שנה לו משה פרקו, כלומר משה מלמד את אהרון. סיים, אהרון יושב מימין משה, נכנסו אל עזר ואיתמר. בניו של אהרון, הם כהנים כולם, שנה להם משה פרקן, נסתלקו אלעזר ותמר מימין ומשמאל לאהרון ומשה, נכנסו 70 זקנים, שנה להם משה פרקן, ונסתלקו לצדדים, נכנסו כל ישראל ושנה להם משה פרקן, נסתלק משה ואהרון לימד, נסתלק אהרון אלעזר ותמר לימדו, נסתלקו אלעזר ותמר לימדו 70 זקנים, נמצא כל אחד למד את התורה 4 פעמים. יוצא לפי זה שכולם למדו שמה. אהרון, אלעזר ואיתמר, זקנים, כל ישראל. מי לא נמצא שם?
יהושע.
זאת אומרת, מה שהמשנה אומרת שמשה מסר ליהושע, הברייתא המובאת במסכת עירובין חולקת על זה מכל וכל לכאורה. עכשיו לכאורה, מי צודק כאן? הברייתא בעירובין, הנה כתוב כאן מפורש. איפה שמשה קורא ליהושע זה כדי לחזק אותו כמנהיג. צבאי, והוא קורא בדיוק באותו מעמד לכהנים כדי לתת להם את התורה. אז איך המשנה אמרה ומסרה ליהושע?
זה גם חלק מהתורה.
בואו נבדוק. אני ממשיך לקרוא כאן, בפנים. ויצב משה אותם למור. מי זה אותם? הכהנים. בואו נבדוק. ויצב משה אותם למור. מקץ 7 שנים במועד שנת השמיטה בחג הסוכות בבוא כל ישראל לראות את פני השם אלוהיך אלוהיך היה צריך להיות אלוהיכם במקום אשר יבחר תקרא את התורה הזאת נגד כל ישראל באוזניהם מה זה תקרא? היה צריך להיות תקראו יפה זאת אומרת שיהושע לא עזב את המקום. ואז הוא קורא ליהושע, מחזק אותו צבאית, הוא קורא לכהנים, נותן להם את ספר התורה, ואז הוא מצווה אותם למור שפעם ב7 שנים, אתה, יהושע, תקרא את התורה הזאת באוזני כל העם. זאת אומרת שיש תפקיד גם למלך במסירת התורה. יוצא לפי זה שהמשנה במסכת אבות צודקת, כשהיא אומרת מסרה ליהושע, הוא מסר ליהושע את קריאת התורה פעם ב7 שנים, והוא מסר לכהנים את התורה באופן של קבע. ואז הגמרא במסכת עירובין גם צודקת. אז מה ההבדל בין שתי התורות? למה יש תורה ליהושע ויש תורה לכהנים? באיזו תורה יהושע קורא לפני העם? בתורה שבכתב או בתורה שבעל פה?
בתורה שבכתב. בכתב.
בכתב? בעל פה?
תורה שבכתב.
בכתב? בעל פה? תחליטו.
בעל פה.
מה השאלה לפני?
איך הוא קורא לעם אם הוא
בעצמו
לא למד?
סימן שהוא למד. אם הוא קורא, סימן שהוא למד. כן, זה גם סימן. אבל אני רוצה להגיד משהו. הוא צריך לקחת ספר תורה ולקרוא לפני העם. ספר תורה, זה תורה שבכתב או שבעל פה?
בכתב.
בכתב. אז את מסכימה, את חוזרת בה. נכון? הוא קורא בתורה שבכתב. מה עושים הכהנים כשספר התורה אצלם? הם מפרשים אותו לפי תורה שבעל פה. לכן אני חוזר פה לדברי הגמרא במסכת עירובין. מה אומרת הגמרא במסכת עירובין? תנו רבנן, כיצד סדר משנה משה יושב ואהרון לפניו. משנה מה זה? זה תורה שבעל פה. יוצא שיש שתי תורות. תורה שבכתב נמסרת למלך, תורה שבעל פה נמסרת לכהנים. מה ההבדל? בשביל מה נכתבה התורה? בשביל, קודם כל, בשביל מה קיימת התורה שבעל פה? התורה שבעל פה קיימת בשביל לדעת מה עושים. אני רוצה לדעת מה עושים. אז מה אני עושה? אני הולך לכהן, או לרב, ואני, או לזקנים, ואני אומר, רבותיי, אני רוצה לדעת מה עושים. אז באים הרבנים ואומרים לי, זה מה שעושים, X, Y וזה. אבל למה אני הולך למלך? למה אני צריך בכלל לשמוע קריאת התורה מפי המלך? מה זה עושה לי לשמוע קריאת התורה מפי המלך? אתם יודעים, במעמד הזה שבו המלך היה קורא בתורה, אתם יודעים מי היה מגיע? מי היה מגיע למעמד הזה? כל ישראל. אנשים, נשים וטף. מי שמע את דברי המלך בכלל? היה רעש אימים. כן, יש תינוק שצריך להחליף לו חיתול, אחד שצריך לבקבוק, אחד שזקוק לאמבולנס. כן? אז איך בכלל היה אפשר לשמוע משהו?
אולי היה נס.
היה נס. אתה אומר לי דברים כאלה? רציונליסט
כמוך. שכולם השתחוו והיה מקום, אז אולי גם היה נס.
אל תחליף תפקידים, בדרך כלל אתה רציונליסט פה. בסדר? לא, אז מה באמת זה אומר? לא. זה עשה רושם אדיר על העם לראות את המלך קורא בתורה. עצם זה שיודעים שהאיש, שהשלטון בידו, הוא עומד בראש הפירמידה השלטונית. וגם הוא מחויב לתורה, זה עושה משהו פה. זה עושה משהו, זה נותן יראת שמיים לאדם. בכלל לא שמעתי מה שהמלך אומר, ולא אכפת לי מה המלך אומר. אבל ראיתי שהמלך קורא בתורה.
במילים אחרות. זה אין אצלמים אחרים.
מה?
הנקודה הזו, זה אין אצלמים אחרים.
אין? אין אצלמים
אחרים.
אם את אומרת, כנראה שאת יודעת. כן, כנראה שאת צודקת. אבל מה שאני רוצה לומר, זה ש... בעצם המלך קורא בתורה שבכתב כדי ללמד את העם מוסר. זה תוכחה. ולכן, מסכת אבות שהיא באה ללמד אותנו מידות טובות ומוסר, מספרת לנו את מסירת התורה ממשה ליהושע. הגמרא במסכת עירובין שרוצה ללמד אותנו הלכות, מספרת לנו את מסירת התורה לכהנים. זה הכל, דבר פשוט. לכן, זה נכון מה שכתוב כאן. משה קיבל תורה מסיני, הוא מסרה ליהושע. אז בזה אנחנו רגועים. עכשיו, בואו נמשיך. ויהושע, לזקנים, וזקנים לנביאים. זה למדנו בפעם שעברה. מה למדנו בפעם שעברה? שלא כתוב מסר, נכון? לא כתוב, ויהושע מסר לזקנים, וזקנים מסרו לנביאים.
שלא הלך
לאיבוד. אין אובדן. כלומר, בעצם, ברגע שזה יורד ממשה ליהושע, מכאן ואילך זה נשאר באותו גובה. אב ונביאים מסרוע. כלומר, יש עוד פעם נפילה. יוצא לפי זה שהתורה שאנחנו לומדים היום, שהיא התורה של אנשי כנסת הגדולה, היא באה בעקבות אובדן מסוים ממי הזקנים והנביאים, שהיא גם כן באה באובדן מסוים מתורת משה ויהושע. עד כאן מובן? וגם משה זה אובדן ממדרגה יותר עליונה, שהיא אינסופית. כן, מה אתה אומר?
הזקנים זה אותם זקנים...
לא, ממש לא. הזקנים שמדובר עליהם כאן במשנה, הכוונה לשופטים שהיו בתקופת השופטים. כן.
משה קיבל תורה, איזה תורה? תורה שבעל
פה? משה קיבל הכל.
קיבל הכל והוא מסר רק...
כן, את זה הוא נתן לזה, זה נתן לזה. הפרדה, הרי אי אפשר את כל החבילה להעביר לכולם, לא כולם מוכשרים לזה. בסדר? מה הבעיה שלך בזה?
זה לא ברור.
למה זה לא ברור?
למה לא כתוב ברור וזה...
אני אגיד משהו, כשצריך להסביר משהו, זה בגלל שזה יפסיק להיות ברור. כלומר, יש תקופות, לא, יש תקופות שהדברים ברורים, ולכן לא צריך להסביר אותם. אבל אנחנו, שאנחנו חיים בתרבות אחרת, זקוקים להסבר.
יש רגעים, יש מקומות שהחוקרים אומרים לעצמם, פה הלך משהו לאיבוד. אני שואלת, האם זה ככה? שיש תמיד חוקרים, כי אתה
אומר, זה לא כמו המחקר ההיסטורי. מה שהלך לאיבוד זה לא תכנים, זה לא מילים. מה שהלך לאיבוד זה תפיסה. הבנה. כן? כן, כלומר, כל התוכן עבר, אבל התפיסה התקטנה. כן.
למה השם נתן את זה למשה כאשר לא יראה אותו לארץ הקודש? האם השם מתכוון מלכתחילה שהתורה לא תגיע לארץ הקודש ונשאר?
אני לא מבין את השאלה. למה התורה ניתנה בחוץ לארץ?
משה נעלה, לא עלה לארץ הקודש. יחד איתו, תורתו, שהוא קיבל מהשם.
אני רוצה שתסביר יותר את השאלה שלך.
אני חרד לאובדן האינפורמציה, ואני שואל את התנאים, השם, מלכתחילה תכנון
אינפורמציה. אתה חרד לאובדן האינפורמציה. אני רוצה להגיד פה משהו חשוב. התורה ניתנה על דעת זה שיהיה אובדן אינפורמציה. כי הרי התורה ניתנה לבני אדם, ובני אדם הם בעלי תכונה של שכחה. אם כן, התורה ניתנה על דעת זה שהיא תשתכח.
אבל אינפורמציה זה צורה, לא תוכן.
נכון, מה?
אני מתברך על המדתי זאת, שמלכתחילה היה פילטר.
נכון.
אם יש שכחה ממילא, למה להעצים את המכשלה
האנושית? למה לא לדאוג לזה? למה לתת את זה למשה ושמשה לא ייכנס לארץ? זאת אומרת, אם הוא היה נכנס לארץ, אז מן הסתם היו שוכחים פחות. ככה אתה אומר. אז אולי זה לא טוב. אולי זה לא טוב. הרי כתוב, התלמוד אומר משהו מדהים. שבימי אבלו של משה, נאבדו 300, ויש אומרים 3,000 הלכות. כן? אז כנראה שמותו של משה מכריח שכחתן של הלכות. אל תדאג, הם חזרו. התלמוד אומר, עתניאל בן קנז יחזירם בפלפולו. אפשר לתת כל מיני הסברים, אבל באופן כללי זה כך. כלומר, תראה, אני אגיד לך משהו. יש בראש השנה, מה אין לכם כיסאות שם? יש בראש השנה מצוות תקיעת שופר, נכון? איך תוקעים בשופר? התורה אמרה לתקוע ולהריע ושוב לתקוע, נכון? תקיעה, תרועה, תקיעה. עכשיו, מה זה תקיעה? זה קול פשוט. זה תקיעה. מה זה תרועה? קול שבור. זה קול שבור. עכשיו, הבעיה היא שאומר הרמב״ם, במהלך הגלויות והדורות המרובים, איבדנו את הזיכרון של התרועה המקורית. ונכנסנו לספק, האם התרועה היא קול שבור לשלושה חלקים, טו, 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 או שהיא קול של יללה, או שניהם, טו, 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 נכון? עכשיו, זה לכן בראש השנה, אנחנו תוקעים את שלושתם, תשרת, תשעת ותרת, כן? שלושה סוגי תרועה. ומעניין מאוד, יוצא לפי זה ששני שליש מהתקיעות של ראש השנה הם בלוף. בעצם זה תקיעות מיותרות, הן לא אמיתיות, רק שליש נכונות. אומר האריזל בשם הזוהר, שבשעה שהחזן תוקע תשרת, כלומר תקיעה שברים תרועה תקיעה, יש בלגן של מלאכים למעלה חבל על הזמן. בשעה שהוא תוקע תשעת במחנה אחר של מלאכים לעומתם, וכשהוא תוקע תרעת, שזה הסוג השלישי, בא עוד מחנה שלישי מכריע ביניהם. עכשיו, שני שליש מהמלאכים האלה הם מלאכים שנולדו בטעות. נכון? אין להם מקום בכלל למלאכים האלה. אלא אם כן נאמר שזה חשוב שטעויות כאלה תהיינה, כדי שאותם סדרים רוחניים, כדי שאותם מלאכים יצאו מן האבטלה ויוכלו לעשות משהו. מובן? כלומר, יש הזדמנות היסטורית להופעתן של אותה, כמו שנקרא, אבטלה סמויה, כן? כן, זאת אומרת, כדי להסיק את המלאכים, נשכחת התרועה המקורית. אתה מבין מה שאני אומר?
אם לא נפטרים המלאכים, לא מתחדשים ב...
לא, 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 זה בדיוק העניין, זה הנצח, זה...
פעם אחת יש מלאך, הוא חורף.
זהו, תקוע. כן, כן, מה אתה אומר?
אז בעצם, האם המגמה של התורה היא כל הזמן רק לרדת ולרדת, להשתכח, ובעצם לרדת בתורה? כי התחושה היום היא שיש לנו תורת הרב קוק, יש לנו הרבה תורות שאולי לא היו קיימות רע, אז הוא לפחות לא בתורה הזאת. והתורה היום נראית לכאורה יותר עשירה, לכאורה.
נכון. גם וגם. אז אתה יודע, איך צמחים מתפתחים? יש חלקים שנובלים, שהוא עוד מתפתח, נכון? טוב, כן. כן. נכון. השופטים של תקופת התנ״ך זה לא השופטים של בית המשפט, זה המנהיגים, כן? שמשון, יפתח וכו'. כן. אז אם כן, משה קיבל תורה מסיני, הוא שר על יהושע ושוע על זקנים וזקנים ונביאים, ונביאים שרו על אנשי כנסת הגדולה. כלומר, אנשי כנסת הגדולה מהווים משבר אדיר בהיסטוריה. מה התרחש בימי אנשי כנסת הגדולה שגרם למשבר? כן? פסקה הנבואה. כלומר, אנחנו עבר... כן? כן, זה הולך ביחד. זאת אומרת, אנחנו בתקופה של סילוק הערה הגדולה של החיים, ומאז נולדו בעולם דתות ופילוסופיות. כל זה מתרחש במאה השישית לפני הספירה הנוצרית. זה הזמן של אנשי כנסת הגדולה. העולם עובר מהשלב המיתולוגי. שישית. שישית, לא שישים. כן, אז העולם עובר מהשלב המיתולוגי לשלב הספקולטיבי, השלב שבו בני אדם מתחילים לחשוב מכוח עצמם, על ידי, כנראה, סילוק השכינה. ואז יוצא שיש אובדן מסוים, ואנשי כנסת הגדולה באים למלא את החלל. ברור? יש איזה משפט יפה של פרופסור ישראל אלדד, זיכרונו לברכה. הוא אמר ש... בימי פריקלס, באתונה. פריקלס היה מנהיג האתונאי הידוע, הוא בנה את האקרופוליס. ופרופסור אלדד אומר כך, שפריקלס היה מסתובב באקרופוליס ורואה את המקדשים. ואומר, וואו, קלוס. מה זה קלוס?
טוב.
יפה. קלוס, קלוס, קלוס. ובאותו זמן, בבית המקדש בירושלים, היה יהודי אחד, עזרא הסופר, והוא אומר, קדוש, קדוש, קדוש. כן. לא, זה אני חושב, זה מאוד משמעותי, זה לא סתם. אגב, זה מתאים לחנוכה שמתקרב. כן, כמו שהרב סולובייצ'יק היה אומר, שהיוונים היו אומרים שכל דבר שהוא יפה הוא אמת. והיהודים אומרים שכל דבר שהוא אמת הוא יפה. כן, יש פה משהו משמעותי. כל זה מתרחש בימי אנשי כנסת הגדולה. עכשיו, אנשי כנסת הגדולה היו אנשים ענקים, אני רוצה להסביר למה. הם הבינו שהעולם עובר שינוי. ומכיוון שהעולם עובר שינוי, הם הבינו שצריך להעמיד את העולם על יסודות חדשים. אז מה הם אמרו? הם אמרו שלושה דברים. לפני כן לא היה צריך לומר את הדברים האלה, אבל הם אמרו שלושה דברים. הבו מתונים בדין, והעמידו תלמידים הרבה, ועשו סייג לתורה. כלומר, הם ראו שעכשיו העולם עובר לתקופה לימודית. תקופה שבה לומדים, במקום להיות מושפעים מההקרנה הנפשית של המורים. כן? במובן מה שאני אומר? עכשיו, מה פירוש מתונים? זו מילה מעניינת, לא? הבו מתונים בדין. מה השורש של המילה הזאת? מותן. מה פירוש מותן? המתנה. מה הקשר בין מותן להמתנה? כשאתה ממתין, שם את היד על המותן. יפה. כן? יש בזה משהו, כן? מתון זה מה שממתין. אבל, אגב, בארמית, מתונה זה רטוב. כן? זאת אומרת, דבר שלח, לא חריף. אבל זה מלשון, אולי תחשוב על המשמעות של המילה מתנה. מתנה. כן, אבל במקום יש ביטוי נתונים, ויש מתונים, שאתה בעצם נתון כמתנה בתוך הדין. מה פירוש הדבר? שכשאתה בא לדון, אתה דן גם את עצמך. כלומר, אתה דן את עצמך בדין הזה, כי אתה חלק מן הדיון. אתם מתונים בדין. עכשיו, מה פירוש והעמידו? כלומר, זה דרישה לאובייקטיביות, הבו מתונים בדין. מה פירוש והעמידו תלמידים הרבה? הביטוי להעמיד תלמידים הוא ביטוי לא מובן. בעברית היינו צריכים להגיד, למדו תלמידים הרבה. הרי מה עושים לתלמיד? מלמדים אותו. אז זה צריך להיות, למדו תלמידים. מה פירוש להעמיד תלמידים? שהם יעמדו מעצמם. כלומר, התפקיד של המחנך, הרי הוא לא נצחי, הוא צריך שהתלמיד יעמוד לבד. והעמידו תלמידים. ואת זה תעשו הרבה. כן? כלומר, להעמיד צריך הרבה. לא שהרבה תלמידים. מובן? כי אם לא היה צריך להיות כתוב, והעמידו הרבה תלמידים. או תלמידים רבים. אבל לא כתוב כך, כתוב הרבה. אז אם כן, והעמידו תלמידים, את זה צריך לעשות הרבה. מובן? הביטוי השלישי.
זה נשמע כמו עונש, הם כל הזמן צריכים לעמוד.
הם צריכים כל הזמן לעמוד. השאלה היא ככה, זה שאני עומד על רגליי, האם זה עונש, או שזה טובה שעושים לי? אני אתן לך דוגמה. יש ילד שהולך ברחוב, רץ כדי לתפוס מסטיק שנפל על הרצפה. והוא, כיוון שהוא רץ אל המסטיק, נופל, כי יש קליפת בננה. ואז התיק שלו מתפזר, כל המחברות בחוץ, והוא שרוט ויש לו פצעים עם דם, מכנסיו קרועות, עיניו מלאות בדמעות ועיניו נוטף בכל מה שצריך לטוף. והוא צורח כי הוא רואה את אמו, אמא! עכשיו, מה האם צריכה לעשות? שתי אפשרויות. האפשרות האחת זה לרוץ אליו, חמודי מתוק שלי, ואז היא מנגבת לו את הדמעות, את הנזלת, את הדם, לוקחת אותו בידיים, מכניסה את כל הדברים לתוך התיק, מלבישה אותו, מנשקת אותו וקונה לו גלידה. אתה יודע מה יקרה למחרת? הוא ייפול עוד פעם. ברור. מה שיצחק כן לעשות זה לומר לו, קום,
תעשה.
אז בהתחלה הוא יתעצבן, קום, הוא יקום, ואז הוא קנה משהו. אפשר, אז הוא יכול להגיד, כמו שאמרת, זה עונש, לעמוד. אבל מצד האמת זאת מתנה. בסדר? אז והעמידו תלמידים זה לא עונש. וזה לעשות, צריך לעשות הרבה.
שיעמדו על הרגליים שלהם, הכוונה.
יפה. זה כמו שאמרנו. אני שמח לראות שהבנת. טוב.
זמן, אבל...
עכשיו אני רוצה להבין את הביטוי השלישי. ועשו סייג לתורה. מה פירוש סייג? סייג זה גדר. כן? זה מה שבא לחזק. כן? סייג פירושו חיזוק. צריך לחזק את התורה. זה המשמעות של המילה סייג. נכון? הפשט הפשוט של המילה. לחזק את התורה, ובאמת אנשי כנסת הגדולה עשו הרבה סייגים במובן הזה שהם המציאו הרבה הלכות חדשות שלא היו נהוגות מקודם. למשל, הם סידרו לנו את סידור התפילה. כן? נוסח התפילה בא לנו מאנשי כנסת הגדולה. מה, אני משקר? כן. עוד דבר, מה? אולי. כן, הנה, הוא אומר שאני משקר. את מסכימה איתו? טוב. זה אפשר, והם עשו עוד כמה דברים, למשל הם תיקנו את הכתב האשורי, ויש 10 תקנות שתיקן עזרא, 10 תקנות הוא תיקן עזרא. כל זה, מה? מה?
קריאת התורה.
קריאת התורה למשל הוא תיקן, בתי כנסת תיקנו, הרבה דברים תיקנו. עוד דבר תיקנו, עוד אתה מכיר תקנת עזרא? שצריך לחבס בגדים ביום חמישי. כן, לכבוד שבת, ושביום שישי לא יהיו עסוקים בזה, בקיצור. מה?
היום זה כבר רלוונטי.
היום לא רלוונטי? יש מה לדון בזה. טוב. טוב, בקיצור. אני רוצה להגיד סייג לתורה, כלומר, הם המציאו את כל הסגנון בעצם הרבני. זה מה שעשו אנשי כנסת הגדולה, שהם המציאו את היהדות הרבנית. מה? את הדת. יפה. אבל... ועשו סייג לתורה, יש גם משמעות נוספת. מה זה סייג? זה גבול. כלומר, צריך שיהיה סייג לתורה, שהתורה לא תתפשט יתר על המידה. מדוע?
בעולם?
כן, כן, כן. יש אפילו בתלמוד דבר מאוד מעניין, שרבי, רבי יהודה הנשיא, נזף ברבי חייא על זה שהוא אמר דברי תורה ברחוב. מאוד מעניין הדבר הזה. שנאמר דבש וחלב תחת לשונך. שדברים שהם כמו דבש וחלב יהיו תחת לשונך ולא בחוץ. כן, למה? למה? מה אכפת לנו? שכולם יגידו דברי תורה ברחוב. כי זה הזמן שבו התורה לא מכילה את הכל. לכן היא צריכה לתת מקום לחיים גם. כלומר, גם לתורה יש גבולות. זה מאוד מעניין, האמירה הזו של חכמים, אבל זה מה שכתוב. עשו סייג לתורה. כדי להציל את ה, איך לומר, את הדינמיקה, את האורגניות של התורה עם החיים. כן, מה אתה אומר? איפה זה מה? זה כתוב בגמרא במסכת נדמה לי מכות. מסכת מכות. כן, מה אתה רוצה?
אז למה חרדים לא מבינים את זה? אז זה טוב שיש חילונים ודתיים באותה מדינה, כי אז יש אלה שני
מקום. ממש הבנת אותי. ממש הבנת אותי. תגיד לי, בזמן האנשי כנסת הגדולה, היה בכלל מושג של דתיים וחילונים? היה דבר כזה בכלל? זה מושגים מודרניים. לא שייך בכלל.
למה אבל זה לא טוב?
מה?
התורה מתקשרת לתורה
מידע. כי אני אסביר. הלימוד, מה שאני רואה, הסייג לתורה זה הלימוד. לא למצוות, לא נאמר המצוות. המצוות, צריך לקיים מצוות, אין מה לעשות. אבל מה שמדובר עליו כאן זה הלימודיות. הלימודיות היא משתקת באיזשהו מקום את היוזמה. ולכן צריך לתת לחיים להתפשט, והחכמים שומרים על התורה. מובן? ועשו סייג לתורה. אז כל זה כתוב במשנה. יפה. מה? כן.
אז הם פיתחו בעצם, אולי לפני שזה מודל, זה פשוט
לפתח. בדיוק. כלומר, לפני כן אין הבדל בין קודש לחול. מימי אנשי כנסת גדולה ואילך, יש קודש ויש חול. אז צריך לתת מקום לקודש, מקום לחול. אסור לחול לפרוץ את גבולו של הקודש, ואסור לקודש לפרוץ את גבולו של החול. יש אחר כך מה שנקרא הייחוד בין קודש לחול, זה סיפור אחר. אבל זה אחרי שהגבולים ברורים. כן.
מה זאת אומרת שלפני זה אין הבדל בין הקודש
לחול? לפני כן החיים הם החיים. כלומר, למשל, איך לומר? בתורה למשל נאמר, יש משפט כזה, ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוהיך, נכון? עכשיו, איפה המצווה פה? ואכלת או ושבעת או וברכת? איפה המצווה?
שלושתם.
מה?
שלושתם.
שלושתם? מה, יש מצווה לאכול? אם אני לא אוכל אני עבריין? אני שואל אותך, האם אדם ש... נגיד, לא אכלתי ארוחת בוקר, אני עבריין לפי התורה או לא? לא. 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 אין מצווה לאכול. אין מצווה לאכול, אני מצטער. אין בתורה מצווה לאכול. המצווה היא לברך, נכון? אם, ככה לפחות ההלכה, ככה ההלכה מבינה. ואכלת ושבעת, זה רשות. אם כבר אכלת ושבעת, יש הלכה שוברכת, נכון?
זאת אומרת, אם לא
סבלת,
לא
ברכת? נכון. עכשיו, מדין תורה. לא נקרא עכשיו להלכות מדרבנן, אבל ככה זה במקור. ואכלת וסבעת, אם תאכל ותסבע, אז יש מצוות וברכת. ככה ההלכה אומרת. עכשיו יש פה בעיה. אין שום אינדיקציה בפסוק שתודיע לי איפה זה רשות ואיפה זה מצווה. כפי שאמרת בהתחלה, הכל מצווה. או הכל רשות, אני לא יודע, כן? כלומר, בסגנון שבו זה כתוב בתורה, לא נאמר שיש מצוות ברכת המזון, אלא זה כאילו מהמציאות, כיוון שאתה, יהיה לך הרבה טוב, אתה גם תאכל וגם תסבע, ומלא גם תברך. זה כלומר, ההבחנה בין רשות לבין מצווה, בסגנון התנכי, זה לא הבחנה ברורה.
אבל יש פה הבחנה, מה זה הברכה? אם ברכה זה דיבור או כוונה או...
לא יודע, לא יודע. את רואה שהסגנון התורני מאפשר לראות איזה מין תשטוש כזה בין התחום של הרשות לבין התחום של התורה, בין החיים לבין התורה. באה ההלכה התלמודית ואומרת גבולים ברורים. ואכלת ושבעת הרשות, וברכת המצווה. מובן? אז משהו השתנה בעולם. בדיוק. ההבחנה הזאת היא חידוש של תקופת אנשי כנסת הגדולה, ברגע שנסתלק אור החיים של התקופה הקדומה. בתקופה הקדומה הייתה הרמוניה של החיים. מובן? ולכן השאלה האם מה שאני עושה הוא מצווה או רשות, הייתה שאלה לא רלוונטית. בוודאי שבחוגים הפנימיים של הנביאים או של החכמים למדו את הדברים האלה. השאלה היא מה היה במרכז התודעה של הציבור. זה לא היה. כן?
להיות אדם ברור בצלם, אין חובה, לא מוטלת עליו חובה לשמור על עצמו? לצורך העניין, לא תרצה לך, גם את עצמך. אתה ברור בצלם.
זה שאסור למות זה נכון. אבל אם אני יכול, אני יכול לעצום שלושה ימים או לא? אני לא אמות מזה. אני מכיר אנשים שצמו שלושה ימים. אני שואל אותך, אתה אמרת שכיוון שאדם נברא בצלם, אסור להשחית את עצמו. בסדר. ואם הוא לא אוכל דמה, יום. בסדר? אז הוא עבר עבירה או לא?
אחד בשנה.
הוא עבר עבירה או לא? לא. האדם רוצה לעצום יותר מיום אחד בשנה. הוא רוצה לצום, אני יודע, היום זה י' בכסלב. הוא רוצה י' בכסלב לצום. מותר לו או אסור לו? מותר, זהו, זה לא... מה? בסדר, יכול להיות. אז זה כבר עניין של הגדרות. אז זה כבר עניין... מה שאתה אומר כאן זה עניין של הגדרות. ואם אני יכול לסדר לעצמי אינפוזיה, ואני אחזיק מעמד 30 יום בלי לאכול, זה בסדר או לא? בסדר, תבין, אתה נכנס כאן עכשיו להגדרות שלך. האם יש חובה לחיות? כן, התשובה היא כן. יש חובה לחיות. לא, לאו דווקא. לאכול, אין מצווה כזאת לאכול. כן, יש מצווה לאכול מצה. יש מצווה לאכול מצה ומרור ובקורבן פסח. זה כן, זה מצווה. אבל פחות, אבל מעבר לזה, אין מצווה לאכול. כן, בבקשה. נכון. נכון. נכון, אבל בבית ראשון זה היה טבעי.
אז למה הוא נתן להם את זה?
בבית ראשון? לכן הוא לא נתן מצוות. בבית ראשון זה תיאור מציאות. וברכת הוא תיאור מציאות.
למה הוא נתן את התורה? אם זה הדבר הכי לאדם. לברך,
לעשות מצוות, לא, זה לא שזה לגמרי טבעי, אבל זה טבעי יותר. זאת אומרת, זה כמו שלמשל אנשים שרגילים לשמור שבת, אצלם שמירת השבת הפסיקה להיות מצווה. זה הכיף הגדול, כן? מה אוכלים השבת, כן? ברור. אבל מי שלא יודע מה זה שמירת שבת, אז כל דבר הוא מפחד לעשות שטויות, כן? אולי זה מותר, אולי זה אסור, וזה, אם מותר לסגור את הכפתור, מותר, הוא אסור, לא, לא ברור, כן? ברור. עכשיו, כן, מה? לתתר פנוי
מיני.
אז גם הקודש לא פנוי ממנו, וגם החול לא פנוי ממנו. גם החול לא פנוי ממנו. עכשיו, בואו נתקדם. ואם איך אתה אומר, למה אתה לא שואל על הטוב והרע? תשאל על טוב ורע. נכון? נכון? אז גם ברע, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע, אני השם עושה כל אלה. נכון? פסוק בישעיהו. יש פסוק כזה בישעיהו. נכון, יש פסוק כזה בישעיהו. טוב, כן.
איפה אנחנו עומדים הרב היום?
בתל אביב.
מול כל החוכמה הזו של
העבר. זהו. אז כאן יש נקודה שאני רוצה לדבר עליה, ותנתנו לי לפחות שתי דקות לדבר על זה. אני יכול לקבל? גם לי מותר לדבר פה. יש ביטוי של חז"ל, חכם עדיף מנביא. נכון? יש ביטוי כזה? חכם.
אתה אמרת את זה.
מה אני אמרתי?
אמרת את זה בשמונה פרקים.
בשמונה פרקים. אז אסור לחזור על זה?
לא, בסדר.
בסדר. חכם עדיף מנביא. כן? חכם עדיף מנביא. עכשיו אני אנסה להגיד משהו. זה אומר בעצם שתקופת בית שני עדיפה על תקופת בית ראשון לפי זה. כי בימי בית ראשון התורה מסורה בידי הנביאים, ומאז אנשי כנסת הגדולה ואילך, שזה המעבר לתקופת בית שני, היא מסורה בידי החכמים. יוצא שתקופת בית שני עדיפה על תקופת בית ראשון. כן, באמת? תמוע מאוד. בבית ראשון שרתה שכינה, בית שני לא שרתה שכינה. הכיצד? כאן צריך להבין משהו. חז"ל מעולם לא אמרו שחכם גדול מנביא. הם רק אמרו שהוא עדיף. יש הבדל. כי ברור לכל הדעות שהנביא זה האדם הגדול. מה פירוש הדבר? הוא מי שהאלוה מדבר עמו. אבל החכם הוא יותר יעיל. עדיף זה מלשון יעילות. כלומר, בימי הנביאים אנחנו רואים, פשוט צריך לקרוא כל דף בתנך, במה העם עסוק? בלרצוח, לגנוב, לנעוף ולעבוד עבודה זרה. זה מה שעושים, נכון? מה עושה הנביא? הנביא מזדעזע. הוא קורא לציבור, הקשיבו, הקשיבו. מחר בארבע אחרי הצהריים הנביא מדבר בכיכר המרכזית של העיר. מגיע הנביא, כולם באים לשמוע את דברי הנביא, והנביא אומר, כה אמר השם, זה לא בסדר. דברי הנביא חודרים ללבבות, אנשים מזדעזעים, אומרים, וואי, זה באמת, הוא צודק, באמת לא בסדר, אוי ואבוי, מה עשינו וכו'. הנביא גומר את הנאום, כולם הולכים הביתה, ממשיכים בדיוק אותו דבר. כלומר, הנבואה נכשלה. מדוע היא נכשלה? בגלל שהנבואה לא חדרה לפרטים של החיים, ואיננה יודעת כיצד זה מתחיל, ההידרדרות. כלומר, כשאני רואה מישהו גונב, אני רואה שהוא גונב, אבל איך זה התחיל? זה, האדם לא נולד גנב, זה התחיל ממשהו. עכשיו, החכמים, הם היו מאוד חכמים. הם אמרו, תראו, אנחנו רואים שכל מה שקרה בימי בית ראשון נכשל טוטל. אנחנו רוצים עכשיו לעשות אנשים קטנים ומוסריים. והם הצליחו. מה עושה החכם? הוא אומר ככה. אתה מתעורר בבוקר. כן? מתחילים, תופסים אותך על הבוקר. אתה פותח עין אחת, מה אתה רוצה לעשות? אדם שפותח עין.
לגרד אותך.
הוא רוצה לגרד, נכון?
אסור.
מה הוא אומר? אסור. לא נטלת ידיים. טוב, אז אתה צריך לחפש מים כדי ליטול ידיים, כשאדם מת לגרד את העיניים. ואז אתה לוקח, פותח את הברז, לא, לא ברז, צריך כלי. כלי, בסדר, מביא כלי. סליחה, הכלי הזה הוא סדוק, כלי סדוק פסול לנטילת ידיים. טוב, בסדר. הכלי הזה בסדר, כן, הוא בסדר. ממלא אותו, נגעת במים, נכון? תשפוך, תעשה עוד פעם. מה?
שכחת להגיד מודה אני.
זה במאה, זה מהמאה ה-13 ואילך, חכי, בסדר. אני מדבר פה, מה שחכמים בימי כנסת הגדולה הזו. כן, כן. אז הוא בסוף פותח, אומרים לו, טוב, בסדר, אז עכשיו אתה צריך ליטול. איך נוטלים? שלוש פעמים לסירוגים. כן, אבל לא על הרצפה, כי על הרצפה זה אסור. טוב, בסדר. עכשיו, אחרי שהוא סוף סוף אמר את זה, ואמר את הברכה, אשר קידשנו מצווה ומצווה ומצווה, מותר לו סוף סוף לגרד את העין. זה השלב הראשון.
לא צריך לשטוף את הפנים קודם?
לא. לא, לא צריך. אבל זה השלב הראשון. עכשיו, אני לא מדבר, כל שלב אחר, הוא רוצה לקשור את הנעליים, הוא אומר, יריה, נעל ימין תחילה, אחרי זה נעל שמאל. אבל מה עם הקשירה? לא, לא, קשירה, קודם כל לקשור שרוך שמאל, ואחרי זה שרוך ימין. זה רק, הוא עוד לא הספיק להתלבש, הבן אדם. לא מדבר איתכם על ללחות השירותים, ואחר... בקיצור, כל היום החכמים רודפים אחרי הבן אדם, על כל דבר שהוא עושה, יש הלכה.
כן.
אבל מה? זה עצר, זה עצר את ההידרדרות המוסרית עוד בשורש. כן, בדיוק. זה עצר אנשים קטנים יותר, אבל מוסריים יותר. כן, הרי תקופת בית שני, תקופה של צדיקים, עם הבעיות שיש לצדיקים, שנאת חינם וכל הדברים האלה. אבל לפחות זה יתקדם. או, מה?
אבל איפה התכלית בכל הסדר הלכות הזה שאמרת, מעבר לחינוך?
זה בינתיים הכל. אלא מה? אחר כך, במהלך הדורות, הדבר הזה גורם להתפוגגות, התפוגגות של הכללים. ואז מופיע מחדש שנאה של הפרטים. נכון? בראשיתה של הציונות המודרנית. הייתה רומנטיקה תנכית, נכון? ושנאת ההלכה. נכון? הרב קוק אומר לך באורות, שזה כדי ליצור סינתזה, דיאלקטית. כלומר, כל ההערה הכללית של בית ראשון, וההערה הפרטית של בית שני, הולכים ונפגשים בעת החדשה כדי ליצור סינתזה עליונה. כן? הגל היה מבסוט מה שאני אומר. בסדר?
כן. אז אתה אומר שבעצם יש תוכן בתוך הסדר הלכות הזה מעבר לחינוך.
בוודאי. עכשיו, מה שאני רוצה לומר זה ככה. הנביאים הם תלמידי משה והחכמים הם תלמידי משה. אז משה מה הוא היה? חכם או נביא?
שניהם.
היה שניהם. אבל אי אפשר להיות גם חכם וגם נביא בעולם שלנו. כי כדי להיות חכם צריך חשיבה סינתטית. כדי להיות חכם צריך חשיבה אנליטית. אתה לא יכול גם לנתח וגם לאחד כאחד. ולכן יש תקופות בהיסטוריה של הערה נבואית, ויש תקופות בהיסטוריה של הערה חוכמתית. אז זה מה שקרה כאן, ונביא מסרוע לאנשי כנסת הגדולה, כדי להפוך את התורה לסייגים, ועשו סייג לתורה. עד כאן מובן מה שאני אומר? טוב, עד כאן להיום.